ובכן, אנחנו בדף למד ח' נתחיל את השורות האחרונות של דף למד ז' עמוד ב'. אנחנו, הנושא שלנו כאן מסוכנת. מה זה מסוכנת? בעצם אתמול התחלנו, אז הגמרא זה חלק מהנושא ההגדרה של מסוכנת, ואחד התנאים מסוכנת מותרת, יש איזה מגבלות בתנאי שתפרקס. אז היום יהיה הדיון מה זה פרקוס. במשנה ראינו, תסתכלו עוד פעם לפני שאנחנו ממשיכים, את המשנה שלמדנו אתמול. השוחט המסוכנת בעצם היא מותרת, אבל אמרנו ככה, בדף למזיין עמוד הלב, רב שמעון גמליאל אומר, עד שפרקס ביד וברגל, את שניהם. הוא מאוד מחמיר, והוא לא מבדיל בין גסה לדקה. ורבי אליעזר אומר, דיה עם זינקה. זינוק של זריקת הדם בתקוח, ורבי שמעון מסכים איתו, רק הוא מוסיף, מה קורה אם שוחט בלילה ולא יודע אם היה פרקוס, שוחט המסוכנת, אין לו זמן לחכות לבוקר, אז הוא קורא לשוחט, עד שיזיק תאורה וכבר לא יהיה את מי לשחוט, ואז הוא שחט. עכשיו בבוקר הוא בא, אומר רבי שמעון, הפטנט הוא מצא את הכתלים מלאים דם כשרה, אז ודאי שהוא מסכים שזינוק, זינוק זה דבר שזה נקרא
חיות.
חיות, כי אחרת, כן, אנחנו למד ח', אני קורא עוד פעם למד ז' עמוד א' את המשנה, כן, אז הוא מסכים שזינוק זה סימן של חיות, התנאי מתמלא. זה, אם כן, רבי שמעון הולך בשיטת רבי אליעזר. ואחר כך, כמו שהמשנה אומרת, כמידת רבי אליעזר, חכמים אומרים, או ביד, עד שפרקס, או ביד, או ברגל, או אם מוסיפה, עד שתקשקש בזנבה. אחד בימה דקה ואחד בימה גסה. אבל בימה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה, בבימה גסה לא חשוב התנועה של הושטת היד והרגל, הרי יש שתי תנועות, או תנועה אחת, שאתה פושט את היד, הבימה פושטת את ידה, או מחזירה אותה. אז בבימה גסה לא חשוב פושטת כלפי חוץ, או פושטת, מכניסה את זה כלפי פנים. אבל בבימה דקה, רק אם מכניסה כלפי פנים. כי ברגע שהיא פושטת ידה כלפי חוץ, זה אחד מהפעולות של יציאת הנשמה. וכאילו שחרור כל העצבים, זה משתחרר ונפתח. זה לא פעולה של חיות, ההפך, זה פעולה אחרת. אבל גם בימה דקה, רק הידיים ברגליים זה כמו בימה גסה. אחר כך נראה גם כן מה הדין באוף. אז זה למדנו אתמול. אומרת הגמרא בדף למד זין עמוד א'. למד זין עמוד ב', תהיתי. למד זין עמוד ב'. איך היא דמי מסוכנת? בסוף העמוד, איך היא דמי מסוכנת? בערך 10 שורות אחרונות. אמר רב יהודה, אמר רב, כל שמעמידים אותה על רגליה ואינה עומדת. אז זה הטסט. יש מחלוקת איך מעמידים אותה, או על ידי שמקים אותה, או שקוראים לה את הקריאות שקוראים לבימה והיא לא עומדת, ויש ראשונים שרוצים להגיד שמעמידים אותה עם הידיים על רגליה, ואם היא לא עומדת בעומס, אתה מרים אותה ומעמיד אותה על רגליה, עוזב. אם היא מסוגלת להמשיך לעמוד, אז יש לה עדיין אפשרות לשחוט, אבל אם כבר אין לה כוח לשאת את עצמה על רגליה, הרי היא כבר לא כשרה.
היא מסוכנת, היא כשרה, אבל סבכת
את הדברים. אתה צריך לפחות, כמובן היא מסוכנת, אבל היא כשרה. כלומר, אפשר לשחוט אותה. אבל אם היא לא מסוגלת לעמוד, אז אם היא כבר לא מסוכנת לעמוד, אז בכלל זה כבר אין בה חיות, לא? אז מה הוא אומר? כל שמעמידים אותה, מה זה מסוכנת? הוא גם מתיר את זה. ואינה עומדת, אז היא נקראת מסוכנת. כן. כל מה זה ואינה עומדת, זה נקרא מסוכנת, אפשר לשחוט אותה. אפילו שלא עומדת, נכון.
כי אם היא עומדת, היא לא מסוכנת.
לא מסוכנת, נכון. בכלל אין שאלה, לא צריך שום דבר. הבאה הגמרא מוסיפה, רב חנינא בר שלמיה משמי דרב אמר, מה אתה אומר? שאם איננה עומדת, אפילו אוכלת בקאיות, אז היא נקראת מסוכנת. לא תגיד, אם היא מסוגלת, היא לא עומדת, אבל היא מסוגלת ללעוס בקאיות עץ, ולפרק אותם בלועה שלה, אז זה מראה שיש בה איזה חיות, איזה כוחות. הוא אומר, לא, זה לא סימן לחיות, זה סימן של רגע שהנשמה יוצאת, לפעמים יש בה את הנוקשות הזאת, והיא מסוגלת לפרק אפילו בקאיות. אז זה מה שהוא אומר, זה לא סימן של חיות, אפילו אם היא לא עומדת, והיא מסוגלת לאכול בקאיות חתיכות עצים, אין ראיה שהיא לא מסוכנת, באמת היא כן מסוכנת. אם היא מסוכנת, צריכים את הסימנים השונים, כמו שדיברנו. רמי בר חזקאל אומר, אפילו אם אוכלת קורות, קרשים, אין ראיה שהיא לא מסוכנת. מפני שכמו שאמרנו, זה סימן לאיבוד הנשמה. בסור המתנה אחי, כמו שלמדנו, שרב חנינא ורמי בר חזקאל הם שהוסיפו אפילו עצים וכדומה, אבל בפומפדיתא מתנה אחי, שמה שהגמרא שאלה איך אדם היא המסוכנת, אמר רב יהודה אמר רב, כל שמעמידים אותה ואינה עומדת, ורב בעצמו אומר, אפילו אוכלת בקאיות. ועל זה הוסיף רמי בר יחזקאל אפילו קורות, שזה יותר רבה. זה לא סימן שהיא לא מסוכנת. מה מעניין אותי מסוכנת? לא, הרי גם מסוכנת אפשר לשחוט. אלא אם היא לא מסוכנת, לא צריך שום סימנים של פרקוס וכדומה. כי הרי בהמה בריאה רגילה שאתה שוחט לא צריך שום סימן, כי יש לה חזקת חיים, אז אפילו לא פרקסה אנחנו לא מטריפים את זה. איפה אנחנו מחייבים את הפרקוס? כשיש ראותה שהיא מסוכנת, אז צריכים צורות שונות של פרקוס. אז זה מה שהוא אומר, זה שהיא אוכלת פקאיות לא מוציא אותה מההגדרה של פרקוס, של מסוכנת, וצריכים את הסימנים של מסוכנת כמו פרקוס. או, עכשיו אנחנו באים לדין של פרקוס. אשכחינו שמואל, אנחנו בשורה האחרונה בעמוד, שתי שורות אחרונות. אשכחינו שמואל את תלמידי דרב, שמואל מצא את תלמידי רב, היה מבוגר מנו רב, אמר לו, מה ימה רב עם סוכנת? אמרו לי, אחי אמר רב, אנחנו עוברים לדף למתחת, גואה ואיטילה ראי, אם היא גואה בכל, או שמטילה גללים בצורה חזקה, או קשקשה באוזנה, לקשקש באוזן, כן? אם היא מסוגלת להניע את האוזן, הרי זה פרקוס וקשרה. אז מה זה? גואה בקול, שתיים, איטילה ראי, לא חוץ מכבודכם שלשול, אלא ממש מטילה גללים למרחוק, וקשקשה באוזנה. אמר שמואל, אמר להם, שמואל, היא צריכה לאבא לזוזי אוני? זה דרישה כבר יותר מדי חזקה. לזוזי אוני באמת היא צריכה להיות עם כוח גדול. לא צריך לדרוש דרישה כזאת. זה פרקוס חזק מאוד. אז אומר, שאני אומר, כל שאינו דברים שהמיטה עושה, אלא הבהמה עושה את זה, זה כבר פרקוס, לא צריך הזזת אוזן. מה איני הוא דברים שהמיטה עושה, מה זה דבר שלא נחשב לפרקוס אפילו לשמואל? אמר רב ענן לדידי מפרשלם אמר שמואל, הוא ממנו למדנו, הייתה ידה כפופה ופשטתה, זה נקרא הדבר שלא עושה הבהמה אלא המיטה עושה, כי טבעה של בהמה דקה שפושטת ידיה בצד ידיה, לא רגליה, בשעת יציאת נשמה. אז אם היא פושטת את היד, זה לא דבר שהמיטה עושה וזה מסמן לך כאן פרקוס, סימן של חיות. זה פעולה כמו עצבים שממשיכים לתפקד. רק אם היא תמשוך את היד כלפי פנים, ברגליים בין פשטה חוצה בין פנימה, אבל בידיים זה דבר שהמיטה עושה ולא מה שעושה, מה שעושה למעשה הבהמה. אז לכן, אם הייתה פשוטה וכפפה, הדברים שהמיטה עושה. שואלת הגמרא, בעצם מה שמואל אומר כאן? הרי זה במשנה שלנו למדנו, מה שקראנו בתחילת הישיעור. מי כמה שמלן? הרי תנינה, בימה דקה שפשטה ידה ולא החזירה, פסולה. למה? כי זה לא נקרא פרקוס, זה לא כוח של הבימה, זה מין רפלקס כזה. אז המשנה אומרת את זה בפירוש, שאינה אלא הוצאת נפש. ככה המשנה אומרת. משמע עין, רק בגלל שפשטה, החזירה, אם היא עושה פעולה מחוץ כלפי פנים, אז זה כן קשרה. אז בעצם זה מה ששמואל אמר, מה הוא חוזר על המשנה? עונה הגמרא ואומרת, אם היא מתנית הנה ואמינה שדווקא דקייפה, ופשטה, ועד הקייפה לה, שהייתה כפופה, והיא פשטה והחזירה תנועה כפולה, בזמן השחיטה הידיים היו כפופות, היא פשטה. ואחרי הפשיטה היא החזירה לחזרה, זה נקרא פרקוס. אבל אם היא הייתה פשוטה ורק עשתה פעולה אחת של חזרת הכף פנימה, זה לא מספיק. הייתי חושב כך מהמשנה, ולשון המשנה, בשמואל אומר, לא, אצל בימה דקה אנחנו לא מתחשבים בזה שהיא פושטת ידה כלפי חוץ, כי זה יציאת נשמה. אבל החזרה מספיק שיהיה תנועה אחת מחוץ כלפי פנים, זה מה שחשוב לנו, כי בידיים פנים כלפי חוץ זה לא משמש סימן של חיות, כי אם איזה רפלקס של יציאת הנשמה. אומרת הגמרא, אם מתניתין, אם היינו לומדים מהמשנה ואמינה דווקא דקייפה שהייתה כפופה בהתחלה ופשטה והחזירה את זה חזרה ועד קייפה לה, אז כן, דווקא דקייפה והיא בעצמה פשטה והבימה מחזירה, זה נקרא פרקוס. אבל אם הייתה פשוטה וכפפתה, לא, כמה שמלן שמואל, שגם זה נחשב פרקוס. דרך אגב, כאן בתחילת יש כאן ביטוי שעומד על זה רשי ותוסות עם כמה מקומות, שהוא אומר לתלמידים, אומר לתלמידים, שמה אמר רב במסוכנת? בהתחלה הוא אומר, מה אמר רב במסוכנת? אז הם אמרו לו, בימה המסוכנת שגועה בקול, או שטיל הרי, או שקשקשה באוזנה, זה נקרא פרקוס. הרי זה סימן של חיות, ואפשר לאכול את הבימה המסוכנת עם השחיטה. אז הוא אמר שמואל, יצריך אלה אבא, כאן הוא קורא לו אבא. מי זה? רב. היא צריכה לאבא להזוז איוני, דרישה כזאת חזקה, מי זה אבא?
זה גם השם שלו אבא.
או, זה מחלוקת, רשי ותוסות. אומר רשי, לאבא, לרבא וקרי לשמואל, אחי משום כבוד. זאת אומרת, הכינוי אבא זה משום כבוד. אבל אבא באמת היה שמו. ככה אומר תוספות, וקראו אותו רב בדרך של כבוד. אבל שמואל קורא אותו בשם האמיתי, כן? תראו אותו שפת כאן בצד שמאל, השני, יצחה לאבא, פירש בקונטרס, ששמואל אבי קרי, אחי לרב בלשון כבוד, אבא זה הכבוד. וברוך פירש שכך שמו, איך אבא, ורב היו קוראים אותו על שם חשיבותו, כמו דרכול דוכתי אבו קרי לרבי, רבי לרבי יהודה הנשיא, ושמואל ובבל במקום רבי קראו רב, ושמואל שהיה חברו היה קורא בשמו, חלק אמן, יחי אמר אבא לא ידע בטריפות כלום, ברבי פסחים וכו, מביא כאן כמה מקורות. אז הוא בסוף הוא מוכיח שרשי צודק, שאם זה אבא זה החשיבות והשם הוא רב, אז הוא יותר מסתדר בכמה סוגיות, תיינו בתוספות, לא נאריך בזה. על כל פנים כדאי לזכור את המחלוקת רשי ותוספות על הכינוי, מה השם האמיתי של רב. רב או אבא? האם האבא הוא הכינוי והרב הוא השם, או שההפך, אבא הוא השם והרב הוא הכינוי? טוב, אומרת הגמרא, מי טיבי, שואלת הגמרא קושיה, מה אמר רב? רב אמר שמטרזת זה נחשב פרקוס, כלומר, אם שחטת מסוכנת, אם אתה שוחט שחיטה שבימה כשרה, רגילה, לא מסוכנת, שחטת, חתכת רוב סימנים, מספיק לך. אתה לא צריך לדאוג האם עשתה פרקוס או לא, כי יש לה חזקת חיים, אבל אם היא מסוכנת, אתה חייב לבדוק פרקוס. אז אמר רב, אחד הסימנים של פרקוס שמכשיר את הבימה המסוכנת, אם היא התריזה. מי טבעי. רבי יוסי אומר, כתוב בברייתא, רבי יוסי אומר, היה רב מאיר אומר, גואה בשעת שחיטה, איזה פרקוס. רבי אליעזר, אז רבי מאיר אומר, גואה לא פרקוס. רבי אליעזר ברבי יוסי אומר, בשם אביו רבי יוסי, אפילו הטיל הראי וקשקשה בזנבה, איזה פרקוס. אז יש לן קושיה כפולה. קשיה גואה, מדברי רבי יוסי שהוא אומר, כן? בשם רבי מאיר שגואה זה לא כלום. קשיה גואה, גואה שרב טוען שזה כן פרקוס. קשיה ראי הראי, שרב לזר ברבי יוסי אומר בשם אביו שראי זה לא פרקוס, ואילו רב, הוא המורה, הוא אומר שכן פרקוס. עונה הגמרא ואומרת, תלוי מה. יש שני מצבים של גואה, ויש שני מצבים של הטלת ראי. גואה, גואה לקשיה, דאבי קלה. מה שרב אמר שסימן של שהבהמה גואה זה נחשב פרקוס? ואם היא הייתה מסוכנת ושחטת, אתה רוצה לבדוק חיות, זה מספיק. כשכאשר היא גואה בכל, לא סתם איזה צפצוף, הזרזיר. משהו ככה, מי שהיה פעם בשעת שחיטה של בהמה, בהמה בריאה, זה מזעזע את הקירות. פעם ראשונה שראיתי שחיטה בבית מנחיים של בהמה גסה, כמעט כמעט התעלפתי מהכל, לראות איזה עוצמה של חיים נלקח, זה קשה. אחר כך אתה מתרגל, אבל אני זו עד עכשיו הצליל הזה של הבהמה שגואה. כן, אז זה גואה של שמראה על חיות. אבל אם היא מחרחרת, אז זה לא, זה לא מספיק לסימן חיות. כל קטן, אז זה מה שהוא אומר. גואה, גואה לקשיה, בדי אבי קלה. מה זה אבי קלה? כל עבה. של תנור. אבל מה שאמרה הברייתא שלא, מה שאמר רבי יוסי בברייתא שזה לא פרקוס, בדעמי, עמום, עמי קלה. וראי, הרי אינם אל הקשיה, מה שאמר רבי אליעזר ברבי יוסי שזה לא פרקוס של הטלת ראי בשוטטת, כמו חוץ מקודכם שלשו, לא זריקת הגללים למרחק. אבל כאן, אשר רב אמר במטרזת, שהיא זורקת את הגללים למרחוק, זה סימן של כוח וחיות, זה פרקוס. עכשיו, מה שאנחנו נראה כאן, הנושא, פרקוס מתי צריך להיות. נראה כאן שלוש דעות. מהדעה המחמירה ביותר, עד הדעה מקילה. דעה ראשונה, נראה את זה בשם רבה, הוא אומר שהפרקוס צריכה להיות בעיקר בסוף השחיטה. אם זה היה בתחילת השחיטה, תוך כדי שחיטה לא מספיק. יותר מזה, הוא אומר, אפילו איזה דקה או שתיים אחרי זה צריך להיות פעולת פרקוס. זה דעה מחמירה. יש דעת ביניים, רב חיסדא, אומר, מספיק באמצע. מה פוסל אם בתחילת השחיטה היא מפרקסת זה לא נחשב. אבל מהאמצע והלאה זה בסדר, זה מספיק. ודעת רב נחמן בר יצחק הוא טוען, לא, אפילו מההתחלה. אפילו פרקסה ברגע הראשון של השחיטה, זה נחשב פרקוס. עכשיו דבר מאוד מעניין.
מדובר רק במסוכנת.
מסוכנת, כי בריאה לא צריכה בדיקה. למרות שהיינו צריכים לראות תגובה של בהמה בריאה הרבה יותר חזקה בפרקוס, אבל אתה לא צריך לבדוק, כי יש לה חזקה. לפני שאני נכנס לסוגיה, אפשר להוכיח מהמשנה שבעצם הדעה שהשחיטה, רב נחמן בר יצחק אומר, מההתחלה זה מספיק. הוא צודק. כי מה אמרנו במשנה? שאומר רבן גמליאל שאם שחטה בלילה, אז מה הפתרון? אין לו זמן להעיר, שחטו בבוקר, הוא בא ובודק אותה, האם
יש דם
או אין דם, נכון? אבל זה שאתה רואה שיש בדופני כתליה, כותלי בית השחיטה דם, אתה עוד לא יודע מתי זה היה, בתחילת שחיטה, באמצע שחיטה או בסוף השחיטה. ואם זה כתוב שזה כשר, סימן שאפילו בהתחלה זה כשר. זה ההוכחה של הגמרא, שרב נחמן בר יצחק יביא לטובתו. כי אחרת, איך אפשר להסתמך על הבדיקה של הבוקר? אתה לא יודע באיזה שלב היה הזינוק, זינוק הדם. הגמרא אומרת, זינוק דם זה דבר יותר חזק, שמה לא, שמה אפילו בהתחלה זה מספיק. זאת אומרת, יש פרקוס חזק, מסוג חזק, שגם אם הוא נעשה בתחילת השחיטה, הוא משמש כהוכחה לחיות, כי זה מעשה חזק. אבל יש פרקוסים, שלב ב', שלב ג', כמו הנעת הידיים והרגליים, שמה, אז כל אחד יתחפר בעמדתו, איפה זה צריך להיות. נסכם, שלוש דעות. דעה אחת, המחמירה של רבא, הוא אומר, זה צריך להיות עד סוף השחיטה, כלומר הפרקוס חייב להיות בסוף השחיטה ואפילו דקה, שתיים אחריה. דעה השנייה של רב חיזה באמצע, מהאמצע והלאה זה בסדר, אפילו שלא היה בסוף, ודעת רב נחמן בר יצחק שאפילו היה פרקוס בהתחלה זה בסדר. בואו נראה את זה בפנים. אומר... הגמרא מסבירה, זה לא על הכותל. הגמרא מסבירה שהכוונה כותלי בית השחיטה. נכון, במבט פשוט אתה צודק, שרואים על הכתלים של החדר. ככה זה משמע, הגמרא מוכיחה שהם מתכוונים כותלי בית השחיטה. כן. כן. זה לא פלא, הזרם החזק, הלחץ דם בהתחלה הוא חזק מאוד. זינוק זה נקרא. אמר רב חיסדא, או, כאן בסדר לא יהיה לפי מה שהולכים מן הקל אל הכבד. רב חיסדא אמרנו, לא, הוא האמצע, הוא מהאמצע, הוא באמצע, דעה האמצעית. אמר רב חיסדא, פרקוס שאמרו, שמה אמרנו, שמסוכנת צריכה בדיקה אם יש בה חיות, אז אחד הבדיקות זה פרקוס, אז הוא אומר, צריך שיעשה בסוף השחיטה. ומאי בסוף, ככה הוא שמע מרבותיו. מהי סוף השחיטה? שאמרו רבותיי, זה באמצע השחיטה. להפוק את תחילת שחיטה, למה הם אמרו בסוף השחיטה להגיד שלא מספיק בהתחלה? אבל הם מסכימים לדעה שמי האמצע והאילך פרקוס משמש כסימן. אפילו לא היה בסוף, העיקר שזה לא היה בהתחלה. אם בהתחלה זה לא מתחשבים בזה, זה לא נקרא פרקוס. זה דעתו. אמר רב חיסדא, פרקוס שאמרו בסוף שחיטה. מהי בסוף שחיטה? מסביר רב חיסדא, באמצע השחיטה והילך לפוקי תחילת שחיטה דלא. אמר רב חיסדא, מינה מינה, מאיפה אני יודע שכוונת רבותיי זה באמת שהכוונה מהאמצע? הם אמרו סוף שחיטה. מה, הם אומרים סוף ואתה אומר שהסוף הכוונה לשלול את ההתחלה, אבל הם מתכוונים גם לאמצע. מאיפה אתה לקחת את זה? דתנן, למדנו במשנה שלנו. בימה הדקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה, כי זה לא סימן חיות, זה סימן רפלקס של יציאת הנשמה, רק בימה דקה. דרך אגב, למה בימה גסה, גם אם פושטת רגליה, זה כן עכשיו? כי שמה בדיוק צריך הרבה יותר כוח בשביל להניע רגל של פרה וכדומה. אז זה כן פרקוס. בימה הדקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה, אימת, מתי פשטה ולא החזירה? אילה, אימה בסוף שחיטה, מה אתה מתכוון? שכדי הבימה הדקה הזאת, הכבשה צריכה לפשוט את ידה ולהחזיר אותה, מתי? בסוף שחיטה? אילה, אימה בסוף שחיטה ממש, ואחרי הדקה, כמו שיגיד רבה, כל איכי, תיכי ותזיל. כמה זמן אחרי השחיטה אתה רוצה שיתעשה פעולות? מה זה? מנגנון כזה? רבא יגיד על זה, כן, אני סובר שהיא יכולה, החיות נמשכת עוד דקה אחרי זה. אז כל איכי, תיכי ותיכי, כמה הפעולות אתה רוצה עוד שהיא תעשה אחרי שחיטה? מה זה, תחרות? שחטת אותה, זהו, נגמר חיה. אז אכן, אל עליו באמצע שחיטה. היא פשטה ולא כפפה, זה לא מועיל. אבל אם היא כפפה, היא הייתה יד פשוטה וכופפת, זה כן מועיל. למה? כי זה מראה סימן חיים. אז סימן שכל הנושא של פרקוס מדבר על אמצע, לא, לא צריך סוף, על אמצע השחיטה. אמר לי רבה, לא, אני טוען אחרת שצריך הפרקוס להיות בסוף ואחרי הסוף. אמר לי רבה, לעולם בסוף שחיטה, משנה מתכוונת בסוף שחיטה. שאז מועיל הפרקוס לבדיקה אם זה המסוכנת היא, יש בה חיות או לא. ומה שאתה שואל, איך זה יכול להיות שיתעשה גם פשיטות ידיים ואחרי השחיטה? שאני אומר כל שאינה עושה, כן, בסוף שחיטה בידוע שנשמתה נטולה אמנה קודם לכן. ופשיטת היד שבסוף השחיטה זה לא חיות, אלא זה מחמת מיטה עושה, כן. רפלקס של יציאת הנשמה. אז אם כן, כבר אנחנו רואים דעתו של רבא. רבא אומר מה שכתוב, זאת אומרת, אני סובר שהפעולות של הפרקוס צריכים להיות בסוף. מה שאלת? אם הדרישה אצל בימה דקה של לפשוט את ידה ולהחזיר, כמה פעולות אתה, אם מדובר על הסוף, די, שחטת אותה. אתה יכול לדרוש פעולה אחת, אבל לא שתעשה פעולה, היה כפופה, שתפשוט ותחזיר. כמה יכולה לעשות אחרי המוות? אז אומר רבא, כן, שאני אומר, זה בדיקת החיות, עדיין צריך שיהיה בה כוח, אם אין בה כוח של המשכיות החיים אחרי השחיטה לעשות את זה, זה לא נקרא חיות. אז
רייפה, כן. זאת אומרת שבהמה עדיין חיה אחרי שחיטה, אבל אמרנו שמותר לנו לחתוך בשר אחרי שעשינו רוב שני הסימנים.
ישנה לשחיטה מתחילה בעצות.
אבל אמרנו שאפשר לחתוך בשר ולאכול את זה מיד אחרי שעשינו
אני אקרא לזה
הרוב, איך זה? זאת אומרת,
אני אקרא לזה חי. אני אקרא לזה חיות סוג ב'. אנחנו קוראים לזה חיות סוג ב'. זאת אומרת, יש החיות שמתירה השחיטה, רמה אחת, יש חיות חלקית שנמשכת, שזה כבר אין בו עבר מן החי. אבל צריך, עדיין יש בה איזה סימני חיות. כלומר, זה הגדרות שונות לנושא של שחיטה, שאז היא נחשבת כבר כמתה. באמת, לבן נוח זה עדיין חי, כל עוד שמפרקסת יש בו חיות. הנה, זה גם. זאת אומרת, צריך להגיד שזה לא חיות רגילה, זה חיות סוג מת. נקרא לזה ככה. טוב, רשי. בואו נראה קצת רשי. מה, מה? כמי ההלכה, בואו נראה מיד. ההלכה כאן, לגבי העניין הזה, בסוף שחיטה. בסוף שחיטה, כמו רבא. כמו רבא, כן. טוב, אומר רשי, גואה ואיטילה ראי. אוזה אוזה גואה צועקת כמו אם היא יגעה שור על בלילו, יובב. לאבא, לרבא וקרא לשמואל אחי משום כבוד. לעזוזי אוני, אוני זה אוזניים. לפרקס האוזן במיטה, דפרקוס חיות גדול הוא זה. זה דרישה כבר יותר מדי. עזוזי לשון, מה זה עזוזי? לשון מזיזים אותו ממקומו. מעניין, אבות פרק ג' משנה י"ז. מה זה? הביא כאן אבות פרק ג' לשון וזה לשון מזיזים עזוזה. טוב, שאני אומר שאינה צריכה כל כך אלא כל פרקוס שמסוכנת מפרקסת שאינה עושה דבר שהוא הוצאת נפש, כי הושטת יד של בימה דקה זה נקרא הוצאת נפש. אבי פרקוס לא צריך הזזת אוזן, זה אמצעי הרבה יותר, צריך כוח חיות גדול. אין דרישה כזאת. שאין המיטה עושה בשעת הוצאת נפש קרי למטה, ובמה דקה קייד, אילו גסה אפילו כפופה ופשטתה, הווי פרקוס. כמו שאמרנו, כל המגבלה הזה במה דקה, במה גסה, גם אם פושטת את הידיים שלה, זה נחשב פרקוס. אם מדוקיה דמתניתני הגרוין עלה כדייקת, ההחזירה הקשרה, משמע שפשטתה מכפיפותה והחזירה, אבל פשוטה מעיקר הקפתה לא, לכן שמואל חידש שגם זה נחשב, גם זה נחשב באמת פרקוס. כמה שנה דרך ידעה פשוטה מעיקר הקפתה ופרקוס. משמו של רב יוסי, עד אמר רב לאל גואה ופרקוס, דאבי קלה, שהיה קולה עבה וחזק, דוודאי עתי מכוח היו, דאמי קלה, כהה, מתרגמין עמיה, עמיה, עמום, שוטטת בסמוך, מטרזת למרחוק, אם הגללים זורמים מקומי ככה נשפח, אז זה, זה לא חיות, אבל אם היא מטרזת, או זה חיות. אמר רב חיסדא, פרקוס שאמרו, אני שמעתי בסוף שחיטה, ואני מפרש מהי סוף ששמעתי מרבותיי, אמצע שחיטה היא, והיידי קרא לי סוף לפוקי, להוציא תחילת שחיטה, פרקסה, שזה לא נחשב, כיוון זה אמצע שחיטה, לא פרקסה, לא אבה לי חיותה, כי אי אסיר משום נטילת נשמה. מינה אמינה לה, דאי סוף שמעתי אמצע, הוא אימת פשטה ולא החזיר אדם רינה פסולה, כל איכי, תיכי ותיזיל. מעניין איך ששונים אחרים מפרשים אחרת. אומר רשי, דלאחר ששחטה לא תסגי בפשיטת יד, בלא כפיפה וחזרה, פעולה כפולה בתמיה. מה אתה רוצה שאחרי השחיטה יקרה? אולי שתלך גם... כן, שתלך להיפרד מכל הקטעים שלה. אמר לי רבה לעולם סוף שחיטה, עודק אמר, קוריך תראה וזה לאחר שחיטה, תשבור, שאני אומר כל שאינה עושה כן, פשטה וחזרה לאחר שחיטה, בידוע שלא הייתה חיות בה. בתחילת שחיטה, למדנו, כן? או, אמרנו את רב נחמן בר יצחק, עוד לא. אז עכשיו נראה את רב נחמן בר יצחק. רב נחמן בר יצחק אמר, אנחנו חוזרים לגמרא, רב נחמן בר יצחק אמר באמצע עמוד קצת למטה, מעל התוספות תהילימה. רב נחמן בר יצחק, אמרנו שהוא טוען שאפילו מתחילת שחיטה. פרקוס שאמרו, אף בתחילת שחיטה. אמר רב נחמן בר יצחק, נע מינה לה, מאיפה אני יודע שתחילת שחיטה פרקוס כבר מועיל, מה שהראיה שהבאנו קודם שחטה בלילה. אמר רב שמעון, דתנן, הוא אומר מהמשנה, במשנה רב שמעון אומר, שוחט בלילה, פתאום יש לו בימה מסוכנת, קורא לה שויכת, נו, תן שחיטה, אם תחכה עוד דקה כבר אין מה לשחוט. הוא אומר, תביאו תאורה, אסור לשחוט, אין תאורה, תשחוט. נראה מה שעשית, פספסת, הפסדתי, גם ככה אני אפסיד, בימה תמות. אז מה עושים? הרי זה מסוכנת, בימה מסוכנת צריך פרקוס, אז הוא לא יכול לראות, נענה רגליה, ידיה, השוחט בלילה, ומחר מצא קטלים מלאים דם כשרה. למה? שמוכח שהיה זינוק, זרימת דם חזקה. וכמידת רבי לעזר, שזינקה זה נקרא פרקוס. ואמר שמואל, כותלי בית שחיטה שנינו, זה הכוונה קטלים, לא קירות ממש של החדר. אז אומר רב נחמן, היא אמרת בשלמה שבתחילת שחיטה פרקוס וזינוק, זה אפילו בתחילת שחיטה. שפיר, מובן, מה יעשה השוחט למחרת בבוקר? יראה, אם בכותלי בית השחיטה של הבהמה יש סימני דם, סימן שהיה כאן זינוק, ואם לא, אז הוא יטריף את זה, לא היה זינוק. אין כאן סימן של פרקוס. ואם אתם צודקים שזה יכול להיות באמצע, שזה צריך להיות או באמצע או בסוף, אז כשהוא בא בבוקר, מה הראיה כשהוא מוצא כותלי הבהמה רטובים מדם? אולי זה היה בהתחלה, והרי זינוק בהתחלה לא נחשב. ואם כן, לוקחים סימן שגם בהתחלה זה נחשב. אלא היא אמרת, סוף שחיטה. ליחוש דילמה, בתחילת שחיטה זינקה. אומרת הגמרא, זה לא ראיה רב נחמן. דילמה, שאני זינוק, באמת שער הפרקוס ודברים אחרים, זה נקרא פעולת חיות ברמה 2, צריך או באמצע או בסוף, כמו שאומר רב חיסדא או כמו שאומר רבא. אבל אני דיברתי על זינוק, זה פעולת חיות חזקה מאוד, שמספיק גם אם זה קורה בהתחלה. דילמה שאני זינוק, מה שהתנא אומר בזינוק אפשר לבדוק, לא חוששים, התחלה או סוף, זה עדיף מפרקוס. זה חזק יותר.
זאת אומרת, במשנה לא חוקים שזינות זה מספיק, כולם יסכימו שזינות זה מספיק?
או.
השאלה היא אם הדברים אחרים...
כן, בדיוק. כן. ולא רק זה, שזינוק הוא פרקוס כזה חזק, שכל המחלוקת, האם צריך התחלה, אמצע, סוף, זה בפרקוסים, אבל לא בזינוק. אומרת הגמרא, ומי עדיף, אתה רוצה להגיד, שזינוק זה הפעולה הכי חזקה של החיות. פרקוס זה נאמבר 2, זה מצב 2. אבל הסימן של הזינוק, זריקת הדם אחרי השחיטה בעוצמה, זה מראה סימן חיות גבוה מאוד. אבל לא משמע ככה מהמשנה. כשאתה לומד את המשנה, אתה רואה דירוג אחר. אומרת הגמרא, ומי עדיף באמת זינוק יותר חזק מפרקוס? שאתה טוען שזינוק יועיל אפילו בהתחלה? הרי ואתנן, רב לזר אומר, דיה עם זינקה. מה זה דיה עם זינקה? אז אם אתה אומר דיה, משמע שזה מספיק, לא צריך פרקוס. הוא אמר קודם פרקוס, הוא אמר, לא, דיה עם זינקה מספיק, הסימן שזה פחות. עונה הגמרא, קל מדרבן גמליאל, שאמר מה רבן גמליאל, שיש ככה, יש שני סוגי פרקוס. רבן גמליאל אמר, מה שאתמול עוררנו, גם יד וגם רגל. פרקוס צריך שני הדברים, גם שתפרקס את היד וגם את הרגל. זה החיות הכי חזקה, יותר מזינוק. מה שהמשנה מתייחסת לפרקוס שזה יותר חמור, פרקוס של יד ורגל. אבל אחר כך בהמשך, רבנן אומרים, לא צריך יד ורגל, או זה או זה. זה באמת זינוק, תופס עמדה בחירה יותר. אז בדירוג ככה, פרקוס של יד ורגל זה החיות הכי חזקה. זינוק זה מספר 2. יד או רגל זה הפרקוס הקל יותר, זה מספר 3. אז לכן כשהוא מתייחס דיה לזינוק, זה הוא מתייחס לדברי הזינוק הראשון של, של רבן גמליאל, שהוא אמר שצריך גם יד ורגל. הוא אומר, לא, לא צריך מספיק זינוק, שזה פחות מזה. אבל הזינוק הזה יותר מהפרקוס של רחמים שאומרים או יד או רגל. אמר רבינה, אמר לי סמא בר חלקאי, אק שבעבו הדרב אבו ברם. זה מעניין. אומרים, הוא בנו של אברהים. מי כשהאבא של... של האבא של הבן של אברהים. אז תגיד ישר, אבא אברהים. הקשה האבא של בן אברהים, אבו ברם. אז אם אתה כבר מזכיר את שם האבא, תגיד, הקשה אבו ברם. אומר רשי, אבו ברם לא היה ידוע. בר אבו ברם, הוא היה יודע, האבא התכבד בשם של בנו. הוא הבן של אבו ברם. אז אם כן, זאת אומרת, ידוע על הבן, על האבא לא ידעו. אז אכן הוא מציין, תראו, רשי אומר ככה, רשי אומר, שלוש שורות אחרונות, אבו ברם שם האיש, אבו הדבר אבו ברם, זהו אבו ברם עצמו, מכירים היו את הבן ולא את האב, והיו קוראים אותו על שם בנו, שעשו את בנו סימן לו. כן, בכל אדם מתקנה חוט מבנו ותלמידו, אז ככה, כן. אז קראו לו ככה, נחזור לגמרא. אמר רבינה, אמר לי, סמא בר חלקאי, אקשי בא האבא של בר אבו ברם. כאמור, רשי אומר שהאבא לא היה מפורסם, אז כינו אותו כאבא שלו. ואמרי לה, אחוה דבר אבו ברם. או, זה יותר ברור. ומדרבנן, מי עדיף? מה אתה אומר? שזינוק... זינוק פחות מפרקוס של רבן גמליאל, שזה יד ורגל, אבל זינוק של דם יותר גבוה וחזק מאשר פרקוס של חכמים, שזה יד או רגל. שואלת הגמרא, באמת פרקוס יד של רגל זה פחות מזינוק? ואתנן, חכמים אומרים, עד שתפרקס או ביד או ברגל. על מה הולכים חכמים בביטוי עד שתפרקס? אילי מה רבנן ההי קיימו, על מי הם הלכו כאן? אילי מה דרבן גמליאל, שהוא אמר, מה אמר רבן גמליאל? פרקוס? זה וזה, ביד וברגל. אז קשה? הרי חכמים ודאי מקילים, הם לא יכולים. אם רבן גמליאל אומר, רק אם תפרקס גם ביד וברגל, באים חכמים ואומרים, עד שתפרקס או ביד או ברגל, אתם אומרים פחות, אז לא מתאים הביטוי, עד שתפרקס. תגידו, מספיק שתפרקס, כיוון שפרקסה. אילי מהדרבן, כיוון שפרקסה מבעילי. אלא פשיטא דרב אלעזר, שהוא אמר זינוק, והם אמרו לא צריך זינוק, אלא מה צריך? לא מספיק זינוק, צריך או יד או רגל, סימן שאו יד או רגל גם כן גבוה מזינוק. הדרב לזר אמרו, ואי זינוק עדיף, מהי עד? היו צריכים להגיד, עד משמע שזו דרישה יותר גבוהה, היו צריכים להגיד, כמו שאומרים, בלשון הכיוון שפרקסה, רבא אמר, טוב, עד כאן. רבא אמר, פרקוס שאמרו, כבר ראינו את דעתו קודם, שמה זה פרקוס? מתי צריך להיות הפרקוס? בתחילת שחיטה או באמצע? מספיק או רק בסוף? בסוף שחיטה. זה מוכיח שחייתה עד גמר השחיטה. מעניין, רש"י מוסיף כאן משפט סותר, תראו את השורה האחרונה. בסוף שחיטה, סוף ממש שתפרקס בגמר שחיטה, דתאבה בי חיות אחר שחיטה. כאילו אפילו טיפה טיפה בגמר השחיטה עוד יש חיות. נקרא לזה חיות מספר 2. כאילו רבא אומר, העיקר אם יהיה פרקוס בסוף, ונמשך לתוך אחרי הסוף משהו. הסוף פלוס. לא קשה. לא, כן, כי הוא אומר שיהיה בגמר שחיטה. עד אחר שחיטה. עכשיו תראו, עוברים, רבא הולך להוכיח את דבריו מסוגיה לגמרי אחרת. איך אומרים? אחד הגיע לביטוח לאומי בגיל 80, אומרים, תגדילו את הקצבה, אני יתום. נהייתי יתום, אבא שלו מת בגיל 110. אז הוא מבקש, באים, מדברים על כשרות של קורבנות. ברייתא מאוד מעניינת, מה שיעניין אותנו רק שני סעיפים, אבל כבר נלמד הכל. איזה בהמה כשרה לקורבן? מה, או יותר נכון, אילו בהמות פסולות לקורבן? אנחנו יודעים, רק מהיום השמיני והלאה ירצה דמו. בהמה שבעה ימים, עד שבעה ימים ללידתה, לא כשרה לקורבן. אבל יש עוד פסולים. בואו נראה. בעלת מום ודאי. אמר רבא, מינה אמינא לה, איפה אני יודע שהשחיטה, הפרקוס צריך להיות בגמר? זה החיות. דתניא. כתוב פסוק, תראו לפני שהופכים את הדף, תורה אור, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת ימי יום השמיני והלאה, ירצה לקורבן ישאל השם. אז הברייתא שם דורשת את כל הפסוק. שור או כסף, כל דבר בא לרבות. היה יכול להגיד שור וכסף. שור וכסף. למה צריך שור? אור? מה זה האור? אור כסף, פרט לכליים. מה זה פרט לכליים? אומר רש"י, בן רחל ותייש, זה שני סוגי בהמות דקות. לא. לא, לא. רחל ותייש זה שני
כבר...
עז וכבש. כן. תייש הוא זכר של העז, והוא בעל רחל, זה כבשה. אז בעצם מה שנולד לקורבן הוא פסול. מה? איך קוראים לו? קוראים לו משונה, אני יודע. אז הוא פסול, לא שהוא אסור באכילה. ואין כאן עבירה. אבל זה לא נקרא כליים, כלי בהמה. לגבי קורבן זה חיסרון. כן, בדיוק. עכשיו, או עז, למה צריך או? פרט לנדמה. באמת... אבי ותייש שהוא זכר העז, שבאמת הוא בא על מה? על העז, הוא לא בא על כבשה. אז זה מין אחד, אבל נולד להם ולד שדומה לכבש. זאת אומרת, למרות שהם זוג מאותו מין, יש מוטציה, כמו, אפילו לא כמו חיה זרה מהמשפחה, כבש, כבשה או כבש. אז זה גם לא מתאים לקורבן. מוטציות לא בקורבנות, נדמה, הלאה. למרות שאבי ואמו ממין אחד, והוא דומה למין אחר, אז הוא פסול לקורבן. כי יוולד פרט ליוצא דופן. אם את האמא היה צריך לילד בניתוח קיסרי את הבהמה, כן? יוצא דופן, דרך אגב, גם לבחורה זה מבטל את הפדיון, אם יש לידת קיסרי. פרט ליוצא דופן, על ידי ניתוח, כן? לפעמים האמא הייתה מתה בתהליך הזה, לפעמים לא. הוא פסול לקורבן. יהיה, כתוב בפסוק, שבעת ימים יהיה, שבעת ימים, פרט למחוסר זמן. מה זה? אם הוא עדיין חמישה ימים אחרי לידתו, אי אפשר להקריב אותו, צריך לעבוד שבעה ימים. תחת אמו, פרט ליתום. או, יש גם יתום בבהמות. פרט ליתום, משעת לידתו, שלא הייתה לו אם מעולם. אם היא חייתה חמש דקות אחר כך מתה, זה לא נקרא יתום. אבל כשהוא יצא לאוויר העולם, בדקות הראשונות היא עוד הייתה חיות. זה, אם היא מתה תוך כדי לידה, פסול. זה כבר לא לידה רגילה. אז ברור שאם היא מתה לפני תהליך הלידה, אז עדיין שזה לא קשר. למה? כיוון שזה לא לידה. אם היא מתה, אז או שילדו אותה, משכו אותה במלקחיים או משהו, אז מה רבה רוצה להוציא מזה? שהחיות נקבעת ברגע האחרון, זה מה שקובע, פלוס משהו. בואו נראה. אז היתום שלא חייתה אמו בשעת לידה, שאמרנו שהוא פסול לקורבן, איך ידעמי? מה מדובר? איזה יתום? אילי מה בדיילת את אימי ואדר מתה, אם היא הצליחה לילד אותה, ואחר הלידה היא מתה, מה הבעיה? מה אתה? הוא צריך כל הזמן ליווי של אמא? כשמקריבים אותו קורבן, האמא צריכה לעמוד עליו? שמה, מה? אם אחרי שנה ישחטו אותו, ואמא שלו כבר אכלו אותה, אני יודע, באיזה קורבן? כן? לא שייך. כן? כן. הלאה. אומרת הגמרא, אילי מה דבילתי אימי ואדר מתה, למה פסול? לעולם תחיה ותזל? מה, מי צריך שהאימא תחיה? אם הוא נולד, יצא לאוויר העולם, הייתה לו אימא, לא מעניין אותי אחר כך מה קרה לאימא. הוא ראוי לקורבן אחרי שבעה ימים כמובן. אלא דמתה ואדר ילדתי, מדובר כאן שבאמת האימא מתה, ותוך כדי לידה היא מתה. זה יתום. אז אומרת הגמרא, אם זה ההגדרה שתוך כדי לידה מתה, לא צריך לימוד מיוחד תחת אמו בתור יתום. את זה אתה יכול ללמוד כי יוולד, כי אם היא מתה תוך כדי לידה, זה כבר לא לידה של האמא. הרי אם היא מתה, היא לא יכולה להמשיך תהליך הלידה. אז איך הוולד יצא? על ידי עזרה של הווטרינר, או על ידי משיכה כזאת או אחרת. אז הוא אומר, לא צריך לימוד מיוחד, אם אתה אומר אחרי, אמרנו, זה לא יתום. לא מעניין אותי מה שקורה לאמא אחר כך. אם אתה אומר, תוך כדי לידה, לא צריך פסוק, תחת אמו, פרט ליוצא דופן. למה? מפני שברור שזה נקרא יוצא דופן, זאת אומרת, פרט ליתום. כי ברור שהוא פסול, כי הוא יוצא דופן, אם האמא מתה תוך כדי לידה. אלא פשיטה, פירש למיטה, זה פירש למיטה מהוולד, וזה פירש, לא, האמא פירשה למיטה וזה פירש לחיים, והלידה הייתה בחייה, אז לכן הוא לא יוצא דופן. כשציים העובר להיוולד, מתה הם, זה הפסוק הנדרש, תחת אמו ולא יתום. זה צריך לימוד, כי הייתה לידה, זה לא יוצא דופן, זה לא, יוולד היה כאן, אבל מה החיסרון? חיסרון חדש, שברגע הגיחו לעולם לא היה מספיק זמן שאימא שלו הייתה. כן? היא אמרת בשלמה, כדי שלא יהיה העובר קרוי יתום בעינן חיותה בסוף הלידה. היינו, דאי צריכה למהות היתום, שהרי, רק בגמר הלידה מתה, ולא הייתה מתה בלידה, אלא היא אמרת לו בעינן חיותה בסוף הלידה, כמו בשחיטה, העיקר זה ההתחלה או באמצע, ומה יתום שהתמעד בפסוק זה כשמת, שהיא מתה באמצע לידה, למה לי מחי ולד נפקא, למה צריך פסוק תחת אמו פרט ליתום, הרי זה פסול שכי ולד, כי אם היא מתה באמצע לידה, אז איך המשיכה לידה? לא המשיכה בתהליך טבעי, אלא היה צריך להמשיך את זה באמצעים מלאכותיים, אז לא הייתה כאן לידה, אז לא באים מצד יתום, אלא מצד שלא היה כאן יוולד. הנה יש לי כאן ראיה שהרגע הקובע זה רגע האמיתה, זה מה שחשוב, רגע סוף, סוף הזמן, סוף הזמן של אמיתה. נראה כאן רש"י, פרט לכיליים, פרט בין רחל ותישה, פסוק כהן רבויה דאו דרשין עלי, נדמה, אומר רש"י, אס ילדה מתייש כמותה ובנה דומה לרחל, פרט ליוצא דופן שקראוה את בטנה והוציאה פעמים שמתה מבשחיה. זין ימים, פרט מחוסר זמן שלא הגיע לזין ימים, אפילו אמו קיימת. הקורבן צריך להיות רק מיום שמיני. תחת אמו, היה שעה אחת מספיק, פרט ליתום, ואיך ידע מהיתום? אם נאמר שילדתו אמו אחר שעה מתה, אז זה לא יתום. לעולם תהיכי בתמיה, חילולם צריכה לחיות והמת תחת אמו קרינן בי. אם הוא נולד, היה כמה דקות תחת אמו, גמרנו, הוא כבר לא יתום. והליקה למימר לשהוא נקרא שתחיה אמו כל שבעת הימים. אולי הדרישה שהאמא צריכה להיות עד היום השמיני. דתן תורת כהנים ריוסי גלילי אומר, מה תלמוד תחת אמו? לפי שנאמר זין ימים יהיה אמו, יכול כל זין תלמוד לומר תחת אמו. היא תחת אמו יכול, אפילו יצא ממנה כשהיא מתה, גם כן הוא קשר לקורבן, תלמוד לומר עם אמו. משמע ששניהם בעולם אחד, שתהיה קרויה אמו. הוא יצא לאוויר העולם, אפילו לשנייה היה לו עוד אמא. הכיצד? אפילו נתקיימה לו השעה אחת, והי תחת אמו, משמע לרבי יוסי הגלילי, חליפי אמו, שמתה אמו, והוא נשאר במקומה. אלא דמתה ודר ילידתי, היינו יוצא דופן, דכל שקראו אב, הוציאו את ולדה, בן מתה, בן חיה, ויוצא דופן. זה פירש למיטה אמו, כלומר, בשעת מיטתה ילדה דרך הרחם, והשמיעינן קרא דבעינן חיות עד גמר לידה, או, ואחר לידה מעט, עוד תוספת, והיא לא אבל ליתום, דל כוחי אי תחת אמו למיעוט החיה באמצע לידה, ומתה בגמר לידה. היא אמרת בשלמה אחר סוף לידה, היא אמרת בשמה אחר סוף לידה שמינן דבעין, אומר רשי דבעינן חיותה שיצא כולו מחיין למותה מתה בגמר לידה. היינו דלוי מית למתה בסוף לידה, מכי יוולד פרט ליוצא דופן, דעינם אליו יוצא דופנו, כי מתה בגמר לידה. אלא היא אמרת לא בעינן חיותה בסוף לידה, הוא קרא למותה מתה באמצע לידה, למה להקרא? מכי יוולד נפקה. זה כבר לא היה, זה יוצא דופן, אם תוך כדי תהליך הלידה היא מתה, אז את סוף הלידה היה צריך לעשות את זה בפעולות אחרות, זה לא לידה. אבל יוצא, ישמע מנה כל מילתא דבאו רבנן חיותא באינן שיהיה חיות בגמר דילי, אז שמה צריך להיות חיות של האימא, וכאן צריך להיות חיות, הפרקוס צריך להיות בגמר החיים, בגמר השחיטה של הבהמה. כן, אומרת הגמרא, אמר רבא, הלכתה כי המתניתה. זה כמו הברייתא שראינו כאן, בהמה דקה, שבעצם זה כמו המשנה, בהמה דקה שפשטה יד אבל לא החזירה פסולה, באמת דברים אמורים ביד, אבל ברגל של בהמה דקה, בין פשטה בין לא, ולא כפפה, בין כפפה ולא פשטה כשרה, באמת דברים אמורים, אומר רבא, בדקה, אבל בגסה, בין ביד, בין ברגל, בין פשטה ולא כפפה, בין כפפה ולא פשטה, כל תנועה כשרה, זה נקרא פרקוס, ולמרות שהיא הייתה מסוכנת כשרה. ועוף, או, יש כאן תוספת. מה קורה שאתה שוחט עוף? תרנגולת, יונה, חולי, כל העופות הכשרים, אפילו לא רפרף אלא גפו. גפו זאת אומרת הכנף. ולא קשקש אלא בזנבו, הרי זה פרקוס. כן? כי לאותם ראשונים שאומרים במשנה שלנו שקשקוש הזנב של הבהמה לא מועיל, לגבי עוף כן מועיל, כי החיות של העוף הוא הרבה יותר חלש. שואלת הגמרא, מה בעצם רב המשמיע לנו? הרי הכל נזכר במשנה. מה היכה משמלן? מה אתה מביא לי ברייתא שיש לנו משנה שקראנו אותה בתחילת השיר? כול הוא תננהי, תננהי. כולם למדנו במשנה. אומרת הגמרא, יש כאן תוספת. בהמה, איפה למדנו? בהמה דקה שפשטה ידיו לא החזירה פסולה, שאינה על הוצאת נפש. משמע, רק על יד, אין. אבל רגל לא, בהמה דקה זה בסדר, גם אם היא פשטה. דקה אין, גסה לא, הכל כתוב במשנה. עונה הגמרא ואומרת, יש דבר אחד שבכל אופן כתבו אותו. באוף לא מוזכר במשנה, באוף היא צריכה לרב על אבי תברייתא, דלות נן במשנה שלנו בכלל עניין של אוף. בגלל זה מביא תברייתא שיש בו תוספת שלא מופיע בגמרא. משנה. מה השעה? אה, צריך הלכה. אומרת שצריך חיות יותר גדולה. אני ראיתי תרנגולת ששחטו אותה, לא הורידו אותה ראש, אבל שחטו אותה ועוד הסתובבה דקה שתיים.
ולכן אני לא מבין את
הדבר. אדרבה, כאילו החיות, החיות כזה.
זה לא מסוכן, גם דבר מסוכן.
כן, במוח.
כן, חיות, כן. טוב, בסדר, הלכה. בסדר, אז אני מקווה שהיה ברור. קיצור, אני זוכר פעם אחת הייתי באיזה מושב לפני הרבה שנים, אולי 45 שנה, אז באתי למושב אחד, לא נזכיר את השם שלו, איזה שרח ש... אז הייתי בחור צעיר מאוד, אז התיישבתי בסוף הבית כנסת. הם היו רוצים להושיב אותי על הרב שם היה יוצא לחוץ לארץ, אני באתי בכוונת, ישבתי, לא היה נעים לי, מה אני, יש שם אנשים מבוגרים. תמיד זה לא היה עוזר, אבל אני יושב שם, באמצע תפילה בא אליי כמה חקלאים צעירים, בוויכוח נוקב. מה קרה? הוא אומר, פיקוח נפש, כבוד הרב, אני מסתכל למי הוא מדבר, פיקוח נפש דוחה שבת או לא דוחה שבת? אמרתי, הלכה מפורשת, אפילו ספק ביקוח נפש, מה יש לך? הוא אומר, אתה רואה, אמרתי לך. מה אמרת? מי מסוכן? הבהמה ברפת מסוכנת. אז הוא אומר, אני רציתי להזמין את, במרחק איזה 4-5 קילומטר היה וטרינר. אני אמרתי לו, הבהמה היא צריכה וטרינר, היא מתקשה ללדת וצריך לעשות משהו. אז צריך להזמין. אז אמרתי לו, תשמע, פיקוח נפש זה רק נפש של בן אדם. לא, בשביל בהמה לא מחללים שבת. כתוב צער בעלי חיים, מותר לעשות מלאכות דרבנן, יש דברים שאנחנו יכולים לה. תסתכל עליי, אני אמרתי לעצמי, אדם הוא בהמה, תושיע השם. אמרתי לפעמים. אז זה, כמו שאומרים, נפש של חיה. טוב, הלכה. למד זין. הפרשת חלה ממצות מן המוקף. יש הנוהגים לפות מצות לחג הפסח, ואת מצוות הפרשת חלה מהמצות אינם מקיימים לאחר אפייה מיד, אלא מביאים את המצות לביתם ובבית מפרישים חלה מהמצות. כאשר המצות נפו מעיסות שבכל אחת מהן יש שיעור הפרשת חלה בפני עצמה, כפי שמצוי במצת מכונה, כשעושים מצות יד זה פחות, לוקחים מראש גושים קטנים, עיסות קטנות שלא יחמיץ. אבל כשעושים מצות מכונה, אז אין צריך לצרב הבית את המצות זו לזו, שיהיה בהם שיעור חיור הפרשת חלה. למה? על ידי צירוף כלי. כי כבר בזמן שזה היה עיסה, הם היו מחוברים. התחייבו בחלה, אז אפילו אחר כך שאפית המצות, אתה לא צריך את כל המצות בכלי אחד. שהרי המצות כבר התחייבו בהפרשת חלה, בעודם עיסה. אומנם צריך לשים לב שההפרשה תהיה מן המוקף. לא שיהיה בחדר אחר או בבית אחר. כן, כאשר המצות מונחות בכמה ארגזים, צריך לקרב את הארגזים זה לזה עד שיגעו אחד בשני, כדי שההפרשה תחשב מן המוקף. ואם הארגזים אינם פתוחים, לא מספיק שתקרב אותם אחד לאחד. יש לפותחם קודם לכן, שכשהכלים שהמצות מונחים מסתומים, אין זה נחשב מן המוקף, גם שהם נוגעים זה בזה. כאשר המצות נילושו מעיסות קטנות, ויש לחשוש שהמצות המונחות לפניו ללוש ומעיסות שלא היה בהם שיעור חיוב הפרשת חלה, בזמן העיסה, עכשיו אפיתה, ואתה רוצה לעשות הפרשת חלה מהמצות בבית, אין די במה שהמצות מונחות לפניו. אפילו הכלים בהם המצות פתוחים, צריך לצרף את המצות על ידי צירוף כלי, שתהיינה כל המצות מונחות בתוך כלי אחד, או שיחסה את המצות במפה, שעל ידי כך מצטרפות לשיעור ההתחלה. קיצור, אם בהתחלה זה היה מלוכד, אז זה מספיק. לא צריך לעשות עכשיו צירוף. אבל אם בשום שלב לא היה, לפחות עכשיו שיהיה צירוף. אולי נראה עוד הלכה, יש לנו עוד דקה וחצי. מה? זה ברור, אסור רגיל, עוד יותר טוב, שלא אסור. שאיסות שמקפידים שלא לערבם, שתי איסות שנלושו כל אחד בפני עצמו, בכל אחת מהם יש שיוך להפרשת חלה, יכולים להפריש חלה מאיסה אחת ולפתור, למרות שזה שתי איסות שלא נגעו זה בזה, אבל הוא יכול להגיד, אני לוקח מנה כפולה מכאן, או היום שלוקחים לרק לסימן, לסרוק, יכול להפריש מחלה אחת, מאיסה אחת, לפתור בזה את האיסה השנייה. אלא צריך ששתי האיסות תהיינה מונחות לפניו באותו חדר, כדי שהפרשה תהיה מן המוקף. באמת דברים אומרים שתי האיסות הם אותו מין, ואין מקפידים שלא לערב איסות אלו בזו, זו בזו. אבל אם כל איסה היא נילושת מחומרים שונים, זה עם קינמון וזה דברים אחרים, ומקפידים שלא לערב את האיסות זו בזו, כגון שאחת האיסות מתוקה והשנייה מלוכה, אם רוצה להפריש חלה מאיסה אחת לתור את השנייה, נחלקו הפוסקים בזה, מה אופן הפרשה? יש פוסקים שסוברים שגם באופן זה די שתהיה הפרשה מהמוקף, אחת מהאיסות ייקח, אפילו שזה לא שווה, וכשתי האיסות מונחות אופן יכול להפריש מזו על זו. יש פוסקים שסוברים שכיוון שמקפידים שלא להרבב את האיסות, אין מספיק שתהיה הפרשה מן המוקף, אלא צריך שהאיסות תגענה זו בזו, עד שתדבק נחת חרטה, או שיניח שתי היסוד בכלי אחד, ויגעו זו בזו, אז הוא יכול להפריש חרטה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה.